הכל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all of us of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, הדף היומי. יום שני ט' בטבת תשע"ו, מסכת גיטין, דף ח'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה ט' בטבת, אומר השולחן ערוך בסימן תף קוף פי, סעיף ב', תעני צדיקים ולא נודע איזו יצרה שערה בו. במשנה ברורה בסימן קטן י' ג' כותב, ובסליחות שלנו נאמר שמת עזרא הסופר. ובסליחות בני ספרד נאמר שעזרא הסופר מת ביוד בטבת. ומבארים שמה שקדמו להתענות בטט בטבת זה מפני שביוד כבר מתענים, כדי שיהיה עקר שמתענים בשביל עזרא, לכן הקדימו. והרמה כתב שמתענים על שנלקחה אסתר אל המלך אחשוורוש. טעם נוסף, ביום זה נולד אותו האיש. ולכן לא כתבו מה הערה ביום זה, לפי שיראו לכתוב שגזרו תענית על כך. ואנחנו אין לנו שיעור אלא התורה הזאת, יום ועוד יום, דף ועוד דף, בסייעת הדשמיא הגדולה, בהתמדה ובשקידה, נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר תמה טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו מוקדש לזכותו ולעילוי נשמתו, של מורי וחמי רבי צבי חיים בן ברוך, זכר צדיק לברכה, שנשמתו תעצר רורה בצרור החיים, ותעמוד לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדה, ובעד בני משפחתה, ובעד לומדי שיעור הדף היומי, ובעד כל כלל ישראל. במהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ותהיה תחיית המתים במהרה בימינו, אמן. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף זין ממסכת גיטין. התחלנו את לימודנו בדף ו' עמוד ב', וכך אמרה שם הגמרא, רבי אביתר שלח לרב חיסדא שבגיטין הבאים מבבל לארץ ישראל, אין צריך לומר בפני נכתב ופני נחתם, וטעמו משום שרבים באים משם ומצויים לקיימו. ואמר רב יוסף שאין לסמוך על דברי רבי אביתר, כיוון שאין אנו יודעים אם הוא בר סמכה, ועוד ששלח לרב יהודה לעולין מבבל לארץ ישראל את הפסוק, והיתנו הילד בזונה, והילדה מכרו ביין, והוא לא סרטוט בקלף על הפסוק הזה. זאת למרות שאמר רב יצחק שכשכותבים ג' תיבות צריך סרטוט, בברייתא נאמר ד' תיבות, ואמר לו אביי, שכיוון שדין הסרטוט הוא גמרא ולא הדבר תלוי בסברה, ייתכן שרב אביתר לא שמע את הדין הזה, אבל אין להוכיח ממה שלא סרטט, שאינו גברא רבה. ועוד שמצינו, שהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו של רבי אביתר במה שפירש את הפסוק ותזנה עליו פילגשו, שמצא זבוב בקערה, והוא חולק בזה על רבי יונתן שפירש שמצא לנימה. וכך היה מעשה, שפגש רבי אביתר את אליהו הנביא ושאל אותו על מעשה השם, והשיב לו שעוסק בפילגש בגבעה. שאל אותו מה הוא אומר בה, אמר לו, אביתר בני כך אומר, יונתן בני כך הוא אומר. שאל אותו וכיחס ושלום יספק לפניו, והוא ישיב לו אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ופירש רב יהודה שעל הזבוב שמצא בקערה לא הקפיד, ועל הנימה כן הקפיד. לליש נקמה משום שהזבוב בקערה, ואין זה אלא מיאוס ונימה באותו מקום, ויש סכנה בדבר. לליש נבטרה, שניהם מדובר בקערה שהוא מצא, על הזבוב הוא לא הקפיד משום שהייתה אנוסה בזה, על הנימה כן הקפיד משום שוודאי בפשיעה זה נפל. אמר רב חיסדא ממעשה זה שנפלו בו כמה רבבות מישראל אנו למדים, שלא יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שרי פילגש בגבעה, הטיל עליה בעלה אימה יתירה ועל ידי זה הפילה כמה רבבות מישראל. ואמר רב יהודה אמר רב, המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סופו בא לידי ג' עבירות, גילוי עריות, כשלא טבלה מחמת הצינה, יראה לספר ומשמשתו נידע, שפיכות דמים כפילגש בגבעה או שבורחת מאימתו ונופלת במקום סכנה, וחילול שבת שמאימתו עושה מלאכה משחשיכה בלא ידיעתו. אמר רבא בר חנה אותם ג' דברים שאמרו חכמים שצריך אדם לומר בביתו ערב שבת עם חשיכה, איסרתם, הרפתם, מדליקו את הנר, יאמר זאת בניחותא כדי שיקבלו ממנו. אמר רבא שאני לא שמעתי את זה מרבא בר חנה ועשיתי זאת מסברת נפשי. אמר רבי אבאו אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שלא יערה לו, כי רבי חנינה בן גמליאל שהיה אדם גדול, ומתוך שהטיל אימה יתירה ביקשו עבדיו להכילו עבר מן החי כשנאבד להם עבר מן השחוטה. ואין לפרש שהכילו ממש, הרי אפילו בהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, כל שכן שצדיקים עצמם. ומביאה הגמרא שמצינו עוד המוראים שסרטטו את הפסוקים כשכתבו בתשובותיהם. מרוק ושלח לשאול את רבי אלעזר אם מותר לו למסור למלכות בני אדם שמחרפים ומגדפים אותו, וכשהשיב לו סרטט את הפסוק אמרתי אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. ופרשו שאשמור לפי מחסום גם כשרשע לנגדי, וכשחזר מרוק ושלח שמצערים אותו מאוד ואינו יכול לעמוד כנגדם, שלח לו את הפסוק דום להשם והתחולל לו והוא יפילם לך חללים חללים, שישכים ויעריב עליהם לבית המדרש והם קלים עליהם. יד כשיצא דבר מפי רבי אלעזר, ניתן גני ושהיה מן החולקים על מרוקווה בקולר באותה של שלט שברזל, שנותנים שם את המוכתבים למלכות להריגה. עוד מספר את הגמרא שהלכו למרוקווה מה המקור שאסור לזמר בבית המשתאות, והוא סרטט להם את הפסוק אל תשמח ישראל אל גיל בעמים. מה שלא שלח להם את הפסוק בשיר לא ישתו יין, ימר שיחר לשוטיו, מפני שמפסוק זה היינו לומדים שאסור רק שירה בכלי, בכינור ולא בפה. רבונה בר נתן ביקש מרבשי שיפרש את הפסוק קינה ודימונה ועדדה, והוא הישיבו ששמות ערים הם. אמר לו רבונה בר נתן, גם אני ידעתי כך, אלא שרב גביע מארגיז למד מהפסוק הזה, שכל שיש לו קינה על חברו, שכועס עליו מחמת שציירו ודומם, שוכן עדי עד עושה לו דין. שאל אותו רבשי איך יפרש את הפסוק ציקלג ומדמנה וסנסנה, והוא ישיב שאם היה כאן רב גביע מארגיז היה לומד, שמי שיש לו צעקת לגימה על חברו שגוזל ממנו מזונותיו ודומם, שוכן בסנה עושה לו דין. ריש גלותא שאל את רבונה מה המקור של האיסור לעשות עטרה לחתנים, והוא השיב לו שרבנן גזרו עליו ועל האירוס, על זוג המקשקש, כשעלה חילו של אספסיאנוס, כמו ששנינו בדף האחרון של מסכת סוטה, מסכתנו הקודמת, וכשיצא רבונה אמר רב חיסדא לריש גלותא, שזה נדרש לא מגזירת חכמים, אלא על מה ששמח הכתוב בנביאים מצנפת לעטרה, לכתיב עשר המצנפת והרי מה עטרה, לומר שאין עטרה בראש כל אדם אלא כשמצנפת בראש כהן גדול. והוא לא אמר זאת רב חיסדא בפני רבונה, כיוון שהיה תלמידו ולא רצה להשיב בפניו. כששב רבונה, מצאם שיושבים, אמר לו, האלוקים לשון שבועה שאינו אסור אלא מדי רבנן, והפסוק מתנבא על עטרה של מלך שתיבטל. אבל הוא אומר לו, חיסדא שמך ודבריך החסודים. מר ברבה שיעשה כלילה לביתו, ופירש לרבינה שלא אסרו אלא באיש, דום ידי כהן גדול ולא באישה. בסוף הפסוק נאמר, זאת לא זאת השפלה אגבה, והגבוה אשפל, דרש רב אווירה, פעמים בשם רב עמי, פעמים בשם רב עשי, שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, על שאמר לה, לישראל, הרם המצנפת והסר ההתרה, וכי כך זאת יהיה לישראל שיקדימו נעשה לנשמע, אמר להם, וכי לא כך, לא זאת יהיה להם על שישפילו את הגבוה וישפילו את השפל, על ידי שהעמידו צלם בהיכל. ועוד דרש רב אווירה, פעמים בשם רב עמי, פעמים בשם רב עשי, כה אמר השם, אם שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, אם מזונותיו של אדם מצומצמים, וכל שכן שאם הם מרובים יעשה מהם צדקה. כמו ששנה דבי רבי ישמעאל שהגוזז מנכסיו לצדקה, ניצול מדינה של גיהנום ודומה לשתי רחלות העוברות במים שהגזוזה עוברת ושאינה גזוזה לא. עוד נאמר שם, ואין ניתיך לא ענך עוד ודרש מרזוטרה, ואין ניתיך לחייב בצדקה גם את העני המתפרנס מן הצדקה. ותני רב יוסף, מה זה לא ענך עוד? שמתוך כך שוב אין מרים לו סימני עניות והוא מתאשר. זהו פרק השינון והחזרה שלנו, ונחתום אותו עם תשובות לשמונה השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה, מדוע הורה רבי ישמעאל לומר בפני נכתב ופני נחתם בגט שהגיע מכפר סיסאי? והתשובה היא, אף שאין צריך, זה יועיל שאם יבוא הבעל ויערר לא יצטרכו לקיום בעידים. שאלה שנייה, מדוע זבוב מצא ולא הקפיד ואילו נימה מצא וכן הקפיד? התשובה, לפי שאת הזבוב מצא בקערה ואת הנימה מצא באותו מקום. יש אומרים שגם הנימה הייתה בקערה, אלא שהזבוב בא באונס והסערה בפשיעה. שאלה שלישית, בג' דברים צריך אדם לומר, בערב שבת בין השמשות תסרתם, הרפתם, מדליקו את הנר. לאיזה עירוב מדובר? התשובה לרש"י עירובי חצרות לתוספות עירובי תחומין. שאלה רביעית, מה יש לדרוש מן הכתוב? דום להשם והתחולל לו. התשובה, התפלל להשם עם דמדומי חמה והוא יפילם לך חללים חללים. שאלה חמישית, מה מוכח מהפסוק אל גיל בעמים יותר מהפסוק בשיר לא ישתו יין? התשובה, שאסור גם שירה בפה ולא רק בכלי נגינה. שאלה שישית, כיצד אפשר לדרוש את הפסוק ציקלג ומדמנה וסנסנה? התשובה, שמי שיש לו צעקת לגימה על חברו ודומם, שוכן בסנה עושה לו דין. מה נדרש ממה ששמח הכתוב מצנפת לעטרה? התשובה, שרק בזמן שמצנפת בראש כהן גדול, עטרה בראש כל אדם. השאלה האחרונה, על דף זין, מה דינו של גט שנכתב בספינה שטה בנערות ארץ ישראל, עניין בפניי נכתב ופניי נכתם? התשובה היא מספינה גוששת לכולה על מדינוקי וארץ ישראל. ואם אינה גוששת, לרב ירמיה ואביי לשיטת רב יהודה דינוקי וחוץ לארץ ולחכמים דינוקי וארץ ישראל, ולרב נחמן בריץ רק לכולה על מדינוקי וארץ ישראל. נעיר ונאמר שאת הגמרא על השאלה האחרונה שעכשיו שאלנו ותרצנו, נלמד היום בעזרת השם בתחילתו של שיעור הדף היומי. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף זין ממסכת גיטין. וחיית מוריי ורבותיי, לטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ט' בטבת תשע"ו, יום שני בשבוע, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף ח' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף זין עמוד ב', שלוש שורות מתחילת דף זין עמוד ב', בנקודותיים מן המילים רב יהודה אומר, מרקם למזרח. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את המסכת, כפי ששנינו שיש הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ עניין גיטין, מפרשת המשנה את גבולות ארץ ישראל לעניין הזה. רב יהודה אומר, ממקום הנקרא רקם והוא נמצא במזרחה של ארץ ישראל למזרח, עד לסוף העולם בצד המזרחי נחשב הכל למדינת הים. ושליח המביא משם גט אומר, בפני נכתב ובפני נחתם. ורקם עצמה דינה כמזרח העולם ולא כארץ ישראל, ולכן שליח המביא גט ממנה צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. מהעיר אשקלון לדרום עד סוף העולם בצידו הדרומי הכל נחשב כמדינת הים, ואף אשקלון עצמה דינה כדרום העולם ואינה נמצאת מארץ ישראל, ושליח המביא ממנה גט צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם כדין מדינת הים. וכן המביא גט מעכו לצפון ועד לסוף העולם בצידו הצפוני צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ועכו עצמה דינה כצפון שהיא מדינת הים. מקשה הגמרא ושואלת לממרא, האם נאמר שמדברי המשנה אפשר ללמוד דעכו לצפונה דארץ ישראל? קיימה שעכו נמצאת בגבולה הצפוני של ארץ ישראל, שאם לא כן לא הייתה המשנה אומרת שמעכו ולצפון נחשב חוץ לארץ. ומקשה על כך הגמרא מהתוספתא במסכת תועלות. התוספתא עוסקת בעניין הדרך שמוליכה מעכו צפונה לכזיב, ומציינת איכן היא חוץ לארץ, לעניין שיש להיזהר מלהיכנס לשם משום תומת ארץ העמים, אותה תומה שחכמים גזרו על חוץ לארץ, שהנכנס לשם נטמא מדי רבנן בתומת מת, וגדרי התומה וסיבת הגזירה תבהר הגמרא לקמן בדף ח' עמוד ב', וכן לעניין פטור מתרומות ומעשרות, שבחוץ לארץ פטורים מהם. הבינה הגמרא כעת מהתוספתא, שכזיב נמצאת בפינה הצפון מזרחית של ארץ ישראל, ועכו נמצאת דרומית לכזיב, מהלך יום או יומיים על הגבול המזרחי. נמצא שהדרך המוליכה מעכו צפונה לכזיב היא הגבול המזרחי של ארץ ישראל. זאת אומרת שעכו וכזיב הם שתי ערים הנמצאות במזרחה של ארץ ישראל, בגבול שבינה לבין העמים. והמרחק בין עכו לכזיב ששניהם במזרח מהלך יום או יומיים. אומרת הגמרא ורימינו, אני אשאל אותך סתירה על האמור במשנתנו שפתחה את המסכת. הרי בתוספתא, במסכת תועלות פרק חי מבואר, שעכו אינה הגבול הצפוני של ארץ ישראל, שכך שנינו שם. מי שהיה מהלך מעכו צפונה לכזיב, עליו לדעת שהארץ מימינו, שהיא לצד מזרח של הדרך, תמאה משום ארץ העמים. יש עליה תומת ארץ העמים, ופטורה מן המעשר ומן השביעית כדין חוץ לארץ. וכן לאורך כל הדרך, עד שיוודא לך שהיא חייבת, כלומר עד שיבוא למקום אדם שבקי בדבר ויאמר לו שבמקום זה הדרך מתעקמת לכיוון מערב לתוך ארץ ישראל, ואז ימין הדרך היא ארץ ישראל ותאורה, אין עליה גזירת ארץ העמים של תומה, וחייבת במעשרות ובשביעית כדין ארץ ישראל. ממשיכה התוספתא ואומרת, הארץ משמאלו שלצד מערב של הדרך היא ארץ ישראל, ותאורה משום תומת ארץ העמים וחייבת במעשר ובשביעית, עד שיוודא לך שהיא פטורה, כלומר עד שיבוא למקום אדם בקי בדבר, יאמר לו שהדרך מתעקמת מזרחה לכיוון חוץ לארץ, ושמאל הדרך היא חוץ לארץ. עד איכן חלים כללים אילו על הדרך? עד העיר כזיב. רבי שמעל ברבי יוסי אומר משום אביו, עד מקום ששמו לבלבו. לפי המובן מהתוספתא, עכו אינה שוכנת על הגבול הצפוני, אלא על הגבול המזרחי, ושטחה של ארץ ישראל ממשיך גם אחרי עכו, עוד לכיוון צפון. וזה סותר את האמור במשנתנו, שנאמר בה שעכו היא הגבול הצפוני. מתרצת הגמרא אמר אביי, רצועה נפקה. לעולם עכו שוכנת בצפונה של ארץ ישראל על הגבול הצפוני, ולכן אמרו במשנה אצלנו, שמעכו ולצפון זה חוץ לארץ. אלא, שמעכו צפונה נמשכת רצועת ארץ, שבסופה שוכנת העיר כזיב. הדרך המוליכה מאקו לחזיב נמצאת בצידה המזרחי של הרצועה, ועליה אמרה התוספתה שהארץ שמימין הדרך ממזרח היא חוץ לארץ, ומשמאלה דהיינו הרצועה עצמה היא ארץ ישראל. מסביר המהרש"א שלשיטת התוספות לעיל בדף ב' עמוד א' דיבור המתחיל ואשקלון, שאקו היה חצייה בארץ ישראל וחצייה בחוץ לארץ, צריך לומר שהרצועה לכיוון כזיב צפונה לא הייתה כרוחב העיר אקו, אלא הרצועה יצאה מחלקה של אקו שהיה בארץ ישראל, ולצידה היה החלק של אקו שהיה מחוץ לארץ. מקשה הרמב"ן, לפי רש"י, אקו נמצאת במזרחה של ארץ ישראל, והדבר ידוע שאקו שוכנת על שפת הים. הוא מביא מדרש מפסיקת רבה, שהנביא צפניה מכנה את אקו שער הדגים, מפני שאקו נתונה על פיהם של דגים. מתרץ הריטב"א שמה שרש"י כתב שאקו וכזיב נמצאות על הגבול המזרחי של ארץ ישראל, זה דווקא לאו האמינא של הגמרא שלא מדובר ברצועה שיוצאת מאקו. ואם כתוב בברייתא שהמהלך מאקו לכזיב מימינו זה חוץ לארץ, על כוחך שאקו וכזיב נמצאות במזרח. אבל לפי המסקנה שרצועה יוצאת מאקו, אפשר לומר שאקו נמצאת במערב ארץ ישראל ליד הים, כמו שמשמע בפסיקתא שהביא הרמב"ן. שואלת הגמרא, ויאיב תנא סימן האחי? וכי רצועת ארץ אחת היא כל כך חשובה שהתנא טורח לתת סימן להולך בה? איכן דינו כארץ ישראל ואיכן דינו כחוץ לארץ? משיבה הגמרא, אין, כן. ואל תתמה שהתנא טורח לתת סימן על רצועה, שהרי קרא נמי יאיב סימנה. גם הפסוק טורח לתת סימן למקום על ידי מסילה שגם היא לא חשובה. דכתיב, נאמר בספר שופטים פרק כ"א פסוק י"ט בסיום פרשת פילגש בגבעה, כאשר נותרו בבני בנימין 200 איש שלא נמצאו להם נשים, וזאת לפי שבני ישראל נשבעו שלא ייתן איש את ביתו לבני בנימין, נתנו להם מיצה שיחטפו בעיר שילו נשים שמחוללות שם ביום קבוע בשנה, שמקריבים בו קורבנות, וכך נאמר שם בפסוק, ויאמרו הנה חג השם בשילו מימים ימימה, אשר היא שוכנת מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. והנה אפשר לבאר שהמילים ממזרח השמש, הכוונה למזרחה של ארץ ישראל, וכוונת הפסוק היא, ששילו נמצאת במזרחה של ארץ ישראל. ולפי זה היינו מפרשים שהמסילה האמורה בהמשך הפסוק הוזכרה, כדי לפרש שהרוצה להגיע לשילו יעלה למסילה העולה, מבית אל שכמה. ולכן אמר רב פאפה, למזרחה של מסילה. זה לא כך. אלא מזרח השמש הכוונה, ששילו נמצאת ממזרח למסילה. נמצא, שהעיר בית אל נמצאת בדרום, והעיר לבונה בצפון, ושילו שוכנת בין שתי ערים אלו. מצפון לבית אל, ומדרום ללבונה. והפסוק נותן עוד סימן למקומה המדויק של שילו, שקיימת מסילת דרך שמוליכה מבית אל צפונה לשכם, ושילו נמצאת במזרחה של הדרך הזו. ומאחר שרואים שגם הפסוק משתמש במסילה לשם סימן, אל תתמה שהתנא מדבר על רצועה ונותן בסימנים איכן ארץ ישראל ואיכן חוץ לארץ. ותוספות בדיבור המתחיל ויאיב מקשה על הסברו זה של רש"י, שהרי אין הנדון דומה לראיה, לפי שהפסוק בספר שופטים עוסק בעיר שילו שהיא חשובה ונותן סימנים למקומה המדויק של העיר על ידי דבר לא חשוב כמו המסילה, אבל רצועה שהיא עצמה מקום לא חשוב, לא מסתבר שהתנא יתרח ויכתוב את דינה. ולכן מביאים התוספות את פירושו של רבינו שמואל, שקושיית הגמרא היא אינה על תירוצו של הבעיה, כי אם על הברייתא. והשאלה היא, מדוע התנא מזכיר בכלל את הדרך, ונוקט מזרח הדרך ומערב הדרך? התנא היה צריך לכתוב סתם. המהלך מאקו לכזיב מימינו ולמזרח דינו כך, ומשמאלו למערב דינו כך. על זה הביאה הגמרא ראיה מהפסוק בספר שופטים, שגם שם מדברים על מזרח המסילה. מאחר שהסוגיה הקודמת עסקה בגבולות ארץ ישראל, דנה כעת הגמרא בעניין הנערות שבארץ ישראל, מה דין גט שנכתב בספינה נמצאת בנער שבארץ ישראל, עניין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, ולעניין מצוות התלויות בארץ. אומרת הגמרא תנא חדא, בברייתא אחת שנינו המביא גט שנכתב בספינה ששטה באחת הנערות שבארץ ישראל, דינו כמביא בארץ ישראל ביבשה, ואינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ותניה אידך ואילו בברייתא אחרת שנינו שהמביא גט שנכתב בספינה, דינו כמביא בחוץ לארץ. והטעם, מפני שנערות ארץ ישראל אינם כדין היבשה ודינם כחוץ לארץ לעניין דינים הנוהגים בארץ. והמאירי כותב שאין חילוק מאיכן באו האנשים שכתבו את הגט בספינה, ואם דין הספינה כארץ ישראל, אפילו העדים והבעל מחוץ לארץ, לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואם דין הספינה כחוץ לארץ, צריך לומר אפילו העדים והבעל באו מארץ ישראל. ומפרש החזון איש את הטעם, לפי שחכמים לא חילקו בתקנתם, כמו שאמרה הגמרא לאל בדף דלת עמוד א' שלא תחלוק במדינת הים. ואם כן קשה שהברייתות סותרות זו את זו, תרץ את הגמרא מהרב ירמיה לא קשיא. לא קשה הסתירה בין הברייתות, הרב יהודה הרבנן. בדבר זה נחלקו התנאים רב יהודה וחכמים, ברייתא אחת סוברת כרב יהודה, והשנייה כחכמים, דתנן, שנינו במשנה במסכת חלה פרק ב' משנה ב', עפר חוץ לארץ הבא, שהובא בספינה עשויה חרס לארץ, והספינה נמצאת באחד מנערות ארץ ישראל, ונטעו באפר הזה וצמחו פירות, חייב במעשר ובשביעית, מפני שהנערות שבארץ ישראל דינם כארץ ישראל, והספינה השטה על פני הנער, נחשבת כמחוברת לקרקע. זו דעת תנא קמא. ורשי מבאר שהגם שהספינה אינה נקובה מכל מקום, אין לדין של הצית שאינו נקוף שפטור ממעשרות לפי שאינו יונק מהקרקע, וזאת כיוון שהספינה עשויה מחרס, ויש נעניקה דרך קרקעית הספינה. אמר רב יהודה, אם מתי הספינה נחשבת כמחוברת לקרקע ויש לה דין של ארץ ישראל, בזמן שהספינה גוששת, כלומר, המים אינם עמוקים דיים כדי לשאת את הספינה, והיא נעה על קרקעית הנער ומתחככת בו, ואז היא נחשבת כמחוברת לקרקע. אבל אין הספינה גוששת והיא שטה על פני המים, פטור ממעשר ומשביעית, כיוון שהמים מפסיקים בין הספינה לבין הקרקע, והיא אינה נחשבת כמחוברת לקרקע, ודין הגידולים שבספינה כדין גידולי חוץ לארץ. ולפי זה, מיושבת הסתירה בין הברייתות. הברייתה שפוסקת שהמביא בספינה דינו כמביא בארץ סוברת כחכמים, שהספינה ששטה על המים נחשבת כמחוברת לקרקע ולכן דינה כדין ארץ ישראל גם לגבי גט, ואילו הברייתה שפוסקת שהמביא בספינה דינו כמביא בחוץ לארץ, סוברת כמו רב יהודה, שספינה ששטה על המים אינה נחשבת כמחוברת לקרקע, ולכן נתנו חכמים לספינה דין חוץ לארץ גם לעניין גט. שואלים התוספות, וכי בגלל שאפר חוץ לארץ שבא בספינה פטור מתרומות ומעשרות, כיוון שאינו נחשב למחובר, לכן גם לגבי גט יהיה דינו כחוץ לארץ? אם נאמר כך, אז גם שליח המביא גט בארץ ישראל שנכתב בעליית בית, יצטרך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. כיוון שאם יביאו לאותה עליית בית אפר מחוץ לארץ, וינטעו שם ויגדלו פירות, לא יהיו חייבים במעשרות. אלא ודאי, כמו שפשוט שגם גט הנכתב בעלייה בארץ ישראל, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, הגם של עניין מעשרות הזורע בעלייה פטור. ומשום של עניין מעשרות היניקה קובעת, מה שאין כן לעניין גיטין, אם כן גם בספינה, אף שהזורע שם פטור, אבל לגבי גט הנכתב שם דינו כארץ ישראל. הם תרצים התוספות, שגט שנכתב בעליית בית בארץ ישראל, דינו כנכתב בארץ ישראל, מפני שהבית בנוי על קרקע שראוי לזרוע בו ולהתחייב במעשרות. ולא חוששים שיבואו לטעות שכשם שבעלייה פטור מתרומות ומעשרות, ומכל מקום, אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, גם כך גט הבא מחוץ לארץ. אף שהוא מקום פטור מתרומות ומעשרות, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. לא יבואו לטעות, שהרי הכל יודעים שאם לא היה שם בית, היה מקום חייב בתרומות ומעשרות, משום שהוא ארץ ישראל. ולכן אם כותבים שם גט, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כיוון שהמקום הוא ארץ ישראל, ויבינו הטעם שאין צריך לומר, משום שהמקום הוא ארץ ישראל. ויש דין מיוחד בעלייה, שמה שצומח שם פטור ממעשרות, ואין ללמוד ממנו לעניין גט. אבל ספינה שטה בנהר, שנמצאת במקום שאין אפשרות לזרוע תחתיה על קרקעית הנהר, בזה אנשים עלולים לטעות ולומר שגם גט הבא מחוץ לארץ, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, והראיה שהזורע בספינה באפר של חוץ לארץ פטור מתרומות ומעשרות, ואף על פי כן, אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, לכן תקנו שם, מביא גט משם, דינו כמביא בחוץ לארץ. ועוד מאירים התוספות שלמדנו לילד במשנה שישנם עיירות שמובלעות בתוך תחום ישראל, ושם מבואר של שיטת הנקמה, על גט הנכתב בהם לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אם כן נשאלת השאלה מדוע על גט הנכתב בנהר צריך כן לומר. כותבים התוספות שצריך לחלק ולומר שספינה ששטה על הנהר גרועה מהעיירות שמובלעות בתוך תחום ישראל. והטעמו, מבאר הנחלת משה, שנהר הוא דבר חשוב ועומד בפני עצמו ואינו מתבטא לקרקעית הנהר שהיא ארץ ישראל, אבל העיירות המובלעות בתוך התחום מתבטלות לגבי ארץ ישראל. ועוד שאלה שיש לדון בה, מה החילוק בין אם האפר בספינה הוא מחוץ לארץ או מארץ ישראל? הרי במשנה משמע שאם היה האפר שבספינה מארץ ישראל היה חייב בתרומות ומעשרות. כותב המשנה למלך בהלכות ביקורים פרק ב' הלכה ת', שלמעשה אין כל חילוק מאיכן האפר בא, וגם אפר ארץ ישראל שזרו בו ביותו בחוץ לארץ פטור בתרומות ומעשרות. הוא מוסיף ואומר, למתבונן היטב יש ראיה מהסוגיה בגיטין. וכוונתו, שרב יהודה סובר שאם הספינה אינה גוששת פטור מתרומות ומעשרות, ומבואר בגמרא שלשיטתו, גט הנכתב שם בספינה דינו כמביא בחוץ לארץ. וצריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ואם דינו של רב יהודה אמור רק כשהאפר מקורו בחוץ לארץ, נמצא שהפטור מתרומות ומעשרות הוא לא בגלל שהנער הוא חוץ לארץ, אלא בגלל שהאפר שבו צמחו הפירות הוא מחוץ לארץ. כיוון שהנער אינו נחשב כחוץ לארץ, למה צריך לומר על הגט שנכתב שם בפניי נכתב ובפניי נחתם? אלא ודאי סיבת הפטור היא לפי שהנער נחשב לחוץ לארץ, ולכן גם גט שנכתב בספינה, דינו כגט שנכתב בחוץ לארץ, שצריך לומר בפניי נכתב, ובפניי נחתם, ולפי זה, אין הבדל מאיכן האפר. אם כן קשה, מדוע נקטה המשנה אפר חוץ לארץ, והוא מבהר שהמשנה נקטה אפר חוץ לארץ, הכוונה לרבות ולחדש, שאם הספינה גוששת לשיטת רב יהודה, או שטה על פני המים לשיטת רבנן, חייב בתרומות ומעשרות, גם שהאפר הוא מחוץ לארץ, וכן להפך. אם אינה גוששת לרב יהודה, פטור מתרומות ומעשרות, אפילו האפר הוא מארץ ישראל. מביאה עכשיו הגמרא תירוץ נוסף ליישב את סתירת הברייתות. אביי אמר, אין סתירה בין הברייתות, הא והא רב יהודה היא, שתי הברייתות סוברות כמו רב יהודה, ולא קשה, אין סתירה ביניהם. כאן הברייתא שאמרה שהמביא בספינה כמביא בחוץ לארץ מדברת בזמן שאין הספינה גוששת, אלא שטה על פני המים ולכן דינה כחוץ לארץ. כאן הברייתא שאמרה שדין הספינה כארץ ישראל מדברת בזמן שהספינה גוששת ונעה על קרקעית הנהר, ולכן דינה כארץ ישראל. מה סוברת כעת לדמות את דין האוויר של ארץ ישראל לדין המים שבנערות ארץ ישראל? ואם כן, התנא שסובר שספינה על גבי המים לא נחשבת כמחוברת לקרקע, משום שהמים חוצצים בינה לקרקע, יסבור גם שגידולים שנמצאים באוויר של ארץ ישראל אינם כמחוברים לקרקע, משום שהאוויר חוצץ בינם לקרקע. אמר רבי זיירה, הציץ העשוי מעץ והוא נקוב, המונח על גבי יתידות בארץ ישראל ונטעו בו וצמחו פירות, באנו להחלוק את רב יהודה ורבנן. האם הפירות חייבים בתרומות ומעשרות? והיינו, שלפי רב יהודה שספינה ששטה על המים בנערות אינה נחשבת כמחוברת לקרקע, הוא הדין שגם הציץ שתלוי באוויר על גבי יתידות אינו נחשב כמחובר לארץ, ומן התורה לא יהיה חייב במעשרות. אבל לפי חכמים שספינה על גבי המים נחשבת כמחוברת לקרקע, גם הציץ התלוי באוויר על גבי יתידות נחשב כמחובר לקרקע, והפירות שצמחו בו חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא דילמה לאי, אולי אין הדבר דומה. למה? עד כאן לא כאמר רב יהודה אתם, כל מה שרב יהודה אמר שם אינו אלא בספינה עשויה לברוח, שהיא נעה כל הזמן ואינה עומדת על מקום אחד, ולכן אם אינה גוששת היא לא יונקת ואינה נחשבת כמחוברת לקרקע. אבל הציץ שאינו עשוי לברוח, שהוא עומד כל הזמן על מקום אחד, הרי הוא יונק ונחשב כמחובר לקרקע, ולגביו לא. לא אמר רב יהודה שאינו כמחובר, אלא דינו כמחובר אף אם אינו מונח על הארץ. אינמי, או גם כך תוכל לחלק גם בשיטת רבנן. עד כאן לא כאמרי רבנן אתם, כל מה שאמרו שם חכמים אינו אלא בספינה, דלא מפסיק אווירה, שאין הפסק אוויר בין הספינה לבין הקרקע. ממילא דמיה כי ארס מיכתא דמיה, לפי שהמים הם כחלק מעובי הקרקע, ולכן הספינה נחשבת כמחוברת לקרקע. אבל הציץ דמפסיק אווירה, שהאוויר מפסיק בינו לבין הקרקע, לא אמרו חכמים שהוא נחשב כמחובר לקרקע. לפי החילוק הזה יוצא שלשיטת חכמים הציץ נקוב על גבי יתידות נחשב שאינו מחובר לקרקע. ובעצם לא נפסק כך להלכה, אלא זה דיחוי באלמה, שהרי מבואר לכמה דף למצאין עמוד א', שאף שאין כותבים פרוסבול, אלא אם יש לו לווה קרקע, מכל מקום אפשר לכתוב פרוסבול, אם יש לו לווה הציץ נקוב, שמונח על גבי יתידות, לפי שהציץ נקוב, נחשב כקרקע. כך תוספות בדיבור המתחיל, דילמה. חוזרת הגמרא לדון בסתירת הברייתות לאל בדף זין עמוד ב', שבאחת מהם נאמר שהמביא גט בספינה דינו כמביא בארץ ישראל, ובברייתא השנייה נאמר שדינו כחוץ לארץ. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רב נחמן בר יצחק אמר, לגבי גט שנכתב בספינה שנמצאת בנערות דארץ ישראל דכולה אלמא לא פליגי, אין מחלוקת בין התנאים ולדעת כולם דינו כגט שנכתב בארץ ישראל. והגם שנחלקו לעניין חיוב תרומות ומעשרות בספינה שאינה גוששת, מכל מקום, אין ללמוד מדיני תרומות ומעשרות ושביעית שנקבעים על פי מידת היניקה של הגידולים מהקרקע, לדיני גט שנקבעים על פי תחומי ארץ ישראל. וכיוון שהנערות הן בתחום ארץ ישראל, דין גט שנכתב בהם כגט שנכתב בארץ ישראל. אלא כי פליגי, אלא מחלוקת הברייתות היא, בספינה שנמצאת בים הגדול. ששם נחלקו התנאים בברייתא להלן לגבי מקומות בים הגדול אם נחשבים כארץ ישראל או כחוץ על הארץ. ומחלוקתם היא, כיצד נקבע הגבול המערבי של ארץ ישראל. ורשי כותב שהמחלוקת היא האם שפת הים הוא הגבול והים עצמו אינו מארץ ישראל, או שגם הים עצמו נחשב לארץ ישראל. והדברים האלו בעצם סותרים את המבואר ברשי להקמן בדיבור המתחיל, מנחות שלכולי אלמא יש איים בים שדינם כארץ ישראל, רק נחלקו אילו איים דינם כארץ ישראל. יש מי שכתב שכוונת רשי באומרו ששפת הים הוא הגבול, זה לחוט המתוח בקו ישר לאורך שפת הים, כפי שתבהר בהמשך הגמרא, וזה כולל את האיים שמעברו הפנימי של הקו. אז אם כן, שתי הברייתות המובאות אצלנו עוסקות גם כן במקרה שהגט נכתב באחד המקומות הללו השנויים במחלוקת התנאים. ושברייתה אחת סוברת כאותו תנא שלשיטתו, המקום דינו כארץ ישראל, ואין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. והברייתא השנייה סוברת כאותו תנה שלשיטתו המקום דינו כחוץ לארץ, וצריך לומר, בפני נכתב ובפני נחתם. והגמרא מביאה את הברייתא בה נחלקו התנאים לעניין הגבול המערבי של ארץ ישראל. ומדברי הרמב״ם הלכות תרומות פרק א', מתבאר שהגבולות המתוארות בברייתא שלפנינו הם הגבולות של כיבוש עולי מצרים, והיינו שארץ ישראל נכבשה בראשונה על ידי יהושע לפי הגבולות שהתורה קבעה בספר במדבר, פרק ל"ד, והנקראים גבולות עולי מצרים. בכיבוש זה התקדשה ארץ ישראל והתחייבו בה בכל ההלכות התלויות בארץ. כשגלו ישראל מארץ ישראל, בטלה הקדושה הזאת. וכותב הרדווז שיהושע ידע שישראל יגלו מארץ ישראל, לפיכך מלכתחילה לא קידש יהושע את ארץ ישראל, אלא רק עד שיגלו ממנה. וכך אומרת הגמרא במסכת מגילה דף יוד עמוד א', לדעת אחד התנאים, קדושה ראשונה של יהושע קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. כשעלה עזרא הסופר מבבל בימי בית שני, חזרו וקידשו את ארץ ישראל קדושה מוחלטת שלא בתהילה, אף אם יגלו ישראל ממנה. גבולות ארץ ישראל שנקבעו על ידי עזרא נקראים גבולות עולי בבל. עולי בבל לא כבשו את כל שטח את ארץ ישראל שכבשו עולי מצרים, ונמצא שארץ ישראל מחולקת לשני חלקים. החלק האחד ארץ ישראל שבגבולות עולי בבל שהתקדש לעולם, ולכן יש בו חיוב תרומות ומעשרות מהתורה. והחלק השני ארץ ישראל שבגבולות עולי מצרים שמעבר לגבולות עולי בבל שהתקדש רק לשעתו, ולכן חייב בתרומות ומעשרות רק מדי רבנן. התוספתא שלפנינו עוסקת בגבולות ארץ ישראל של עולי מצרים לעניין מצוות התלויות בארץ, וחיובם בתוך גבולות אלו ומדי רבנן. אם כן, אומרת הגמרא דתניא, שנינו בתוספתא במסכת תרומות פרק ב' הלכה י"א, איזו ארץ ואיזו חוץ לארץ, עד איכן היא ארץ ישראל ומאיכן זה חוץ לארץ, והברייתא פותחת בגבול הצפוני. נאמר בספר במדבר פרק ל"ד פסוק ו', והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים. כלומר, הגבול המערבי של ארץ ישראל הוא הים. ובפסוק אחר נאמר שם, פרק ל"ד פסוק ז', ומן הים הגדול תטעו לכם אור הער. דהיינו, שהגבול המערבי נמשך עד הפינה המערבית צפונית, ששם אור הער הנקרא בלשון התנאים תורי אמנון. ורש"י מביא שבתרגום הירושלמי הוא מתרגם אור הער תורי אמנון. מזה נלמד שההר הנקרא תורי אמנון נמצא ליד הים, ולהר יש שיפוע ממערבו לכיוון הים וכן לדרומו וכן לצפונו. ובפסוק הזה אנו יודעים רק שהגבול הצפוני עובר בתורי אמנון. עלינו לדעת האם הגבול הצפוני עובר על ראש ההר או למרגלותיו בסוף השיפוע הדרומי. משמיע לנו הטענה שהגבול הצפוני עובר על ראש ההר ממערב למזרח, ולכן כל ששופע ויורד מתורי אמנון ולפנים, כל השיפוע של תורי אמנון לכיוון דרום ואילך הוא ארץ ישראל. מתורי אמנון ולחוץ, כל השיפוע של תורי אמנון לכיוון צפון ואילך הוא חוצה לארץ. עכשיו עוברת הברייתא לדבר על הגבול המערבי. לפי המובהר בפסוק, הגבול המערבי הוא הים, ולכן הפינה המערבית צפונית היא על שפת הים למרגלות תורי אמנון בסוף השיפוע לכיוון מערב, במקום שמול אמצעו של ההר, ששם עובר גבול צפון. והנה היה אפשר לומר שמנקודה זו נמשך הגבול המערבי לאורך שפת הים דרומה, באופן שכל האיים שבים הם חוץ לארץ, ולכן אומרת הברייתא שהדבר הוא לא כך, ולמדו זאת מפסוק בתורה כפי שתבאר הגמרא לקמן. אלא, אומרת הגמרא, הניסין שבים, האיים שבים, רואים אותן כאילו חוט מתוח עליהם מתורי אמנון עד נחל מצרים, כלומר, רואים כאילו נמתח חוט מהנקודה הנמצאת על שפת הים למרגלות תורי אמנון מול פסגת האר עד נחל מצרים שהוא הגבול המערבי דרומי, וכל האיים שנמצאים מן החוט ולפנים מעברו הפנימי של החוט לכיוון ארץ ישראל הם ארץ ישראל. כל האיים שנמצאים מן החוט ולחוץ מעברו החיצוני של החוט הם חוץ לארץ. רבי יהודה אומר, כל שטח הים הגדול, והמשנה ברורה באורח חיים סימן ריש חפחת, סעיף קטן ב' כותב שהשם הים הגדול ניתן לו בגלל חשיבותה של ארץ ישראל, והאוקיינוס הוא הנקרא כיום האוקיינוס האטלנטי. אם כן, רבי יהודה אומר, כל שטח הים הגדול שכנגד שמול ארץ ישראל במערבה, הרי הוא כארץ ישראל, שנאמר בעניין גבולות הארץ, הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול, הוא גבול זה יהיה לכם גבול ים. בפסוק זה כתוב, הים הגדול הוא גבול, דהיינו שהים הוא הגבול המערבי. והמילה הוא גבול מיותרת, שהרי נאמר בתחילת הפסוק, הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול. מזה כבר לומדים שהגבול המערבי הוא הים. מהאיתור הזה לומד רבי יהודה, שאומנם הים הגדול מציין את הגבול, אבל הוא נמצא מעברו הפנימי של הגבול, כלומר, שהים שמול ארץ ישראל הוא בכלל תחום ארץ ישראל ונמשך עד האוקיינוס. יוצא לפי זה, כל האיים שמול ארץ ישראל דינם כארץ ישראל, ומה שגדל שם חייב בכל המצוות התלויות בארץ. והניסים שבצדדים, האיים שאינם מול ארץ ישראל, אלא נמצאים בצדדים, כלומר צפונית או דרומית לשטח הים, שמול ארץ ישראל, רואים אותם קובעים מדינם כך, שכאילו חוט מתוח עליהם, מכפלוריה, עיר שנמצאת על ראש טורי אמנון, והחוט נמתח לכיוון מערב עד ים אוקיינוס, וזה יהיה הגבול הצפוני של הים. ומנחל מצרים שנמצא בדרומה של ארץ ישראל, מותחים חוט מערבה ועד ים אוקיינוס, וזה יהיה הגבול הדרומי של הים. מן החוט ולפנים, כלומר, בין שני הקווים נחשב לארץ ישראל, ורשי מפרש שלא רק האיים הם ארץ ישראל לפי רבי יהודה, אלא גם הים עצמו דינו כארץ ישראל, ולכן יכולה הגמרא לומר שהברייתא שנאמר בה שהמביא בספינה כמביא בארץ ישראל סוברת כרבי יהודה, שהים הגדול שמול ארץ ישראל דינו כארץ ישראל. ושואל רשי, אם כך מדוע רבי יהודה מזכיר בדבריו רק את האיים? הרי גם הים עצמו הוא ארץ ישראל. והוא מבאר רשי שרבי יהודה דיבר על מצוות התלויות בארץ, איכן הוא גבול חיובם. והנפקמינה היא רק באיים ששם חורשים וזורים. אומרת הגמרא, אותם האיים שמן החוט ולחוץ, מחוץ לשני הקווים הללו בצפון או בדרום, דינם כחוץ לארץ. ותוספות בדיבור המתחיל, כל ששופע ויורד מטורי אמנון, מביאים את פירוש רשי בדברי תנא קמא, שהגבול הצפוני עובר בחודו של ההר בטורי אמנון, ומקשים עליו בדברי רבי יהודה שאמר שמותחים חוט מקלפוריה מערבה. ורשי מפרש שקלפוריה יושבת על פסגת טורי אמנון. ונשאלת השאלה, למה נקט רבי יהודה בדבריו קלפוריה, ולא אמר סתם שמותחים חוט מטורי אמנון מערבה, שהרי כל המחלוקת של רבי יהודה ותנא קמא זה לגבי הגבול המערבי, שלשיטתו מותחים את החוט כלפי מערב ולא כלפי דרום, אבל לגבי הגבול הצפוני, הוא מסכים לתנא קמא שהגבול עובר לפי רשי על פסגת ההר. אם כן, למה לא לציין את שם העיר שיושבת על הפסגה? היה לו לומר בפשטות, שאין מותחים את החוט דרומה לכיוון נחל מצרים, אלא מערבה לכיוון האוקיינוס. אז הפני יהושע מיישב את דברי רשי ואומר, שטורי אמנון הם שרשרת ערים שאינה מדויקת ממזרח למערב, אלא יש מקומות שמתעקמת פעם לצפון ופעם לדרום. אז לשיטת תנא קמא הגבול עובר על פסגת ההר, וכל מה שמשופע לצד ארץ ישראל דינו כארץ ישראל. למרות שלפעמים הגבול נוטה לצפון או לדרום, מכל מקום השיפוע קובע. אבל לשיטת רבי יהודה שלדעתו מותחים את החוט לכיוון מערב, היה צריך לפרש איכן המקום שממנו מותחים את החוט, האם יותר לכיוון דרום או לכיוון צפון. והתוספות מביאים את רי שמפרש את דברי תנא קמא באופן אחר. לשיטתו, לא הגבול הצפוני עובר דרך טורי אמנון, אלא הגבול המערבי עובר דרך פסגת ההר של טורי אמנון, באופן שהשיפוע של טורי אמנון לכיוון מערב הוא חוץ לארץ. חלק הראשון של הברייתא עוסק בדין השיפוע המערבי של טורי אמנון, והברייתא קובעת שהשיפוע הוא חוץ לארץ. הגבול המערבי ממשיך עד קלפוריה שנמצאת צפונה מטורי אמנון. ומשם לפי רבי יהודה, מותחים חוט מערבה כדי לדעת אילו איים בים דינם כארץ ישראל. נמצאנו למדים שלפי רשי טורי אמנון הם שרשרת ערים הנמשכים ממערב למזרח והשיפועים אל מצפון ולדרום. והתוספות בשם רי חולקים על רשי וסוברים שטורי אמנון נמשכים מצפון לדרום והשיפועים ממערב וממזרח. כשהקצה הצפוני שלהם הוא קלפוריה ושם הפינה המערבית צפונית. ובזה מתיישבות שתי הברייתות. שתיהן עוסקות בגט שנכתב בספינה הנמצאת בים הגדול מול ארץ ישראל. אבל מעבר לחוט המתוח בין טורי אמנון לנחל מצרים ובתוך החוטים שמוליכים לאוקיינוס. הברייתא שאמרה שהמביא בספינה כמביא בחוץ לארץ סוברת כחכמים, שכל הנמצא מעבר לחוט הזה דינו כחוץ לארץ. הברייתא שאמרה שדינו כמביא בארץ ישראל, סוברת כרבי יהודה שכל הנמצא בים מול ארץ ישראל, דינו כארץ ישראל. שואלת הגמרא ורבנן, אי וגבול מהי אבדילי? מה לומדים רבנן מהאיתור של המילה וגבול? עונה הגמרא מבא אליי. לניסין, חכמים למדו מהאיתור שכל האיים הנמצאים בצד הפנימי של החוט שמתוח בין טורי אמנון לנחל מצרים, נחשבים לארץ ישראל, שבלי האיתור, היינו אומרים ששפת הים, אגם שאינה קו ישר, מכל מקום, היא הגבול, וכל האיים שבים דינם כחוץ לארץ. שואלת הגמרא ורבי יהודה מיכן הוא לומד שהאיים שבין שני החוטים דינם כארץ ישראל, עונה הגמרא לפי רבי יהודה, ניסין לא צריך יקרא. אין צורך בפסוק ללמד על דין האיים, שהרי הם בתוך תחום ארץ ישראל, בעוד שלפי חכמים צריך את הפסוק ללמד שלא נטעה לומר ששפת הים הוא הגבול וכל האיים הם חוץ לארץ. כעת, 12 שורות לפני סוף דף ח' עמוד א', ממשיכה הגמרא לעסוק בעניין קדושת ארץ ישראל ודנה בעניינה של סוריה. סוריה היא ארם צובה שדוד כבש אותה לצורך עצמו כמבואר בנביאים בספר שמואל ב' פרק ח' פסוק ג', וכיבוש סוריה על ידי דוד המלך נקרא כיבוש יחיד מהטעם שהתבהר בהמשך הסוגיה. בעניין הכיבוש הזה, יש מחלוקת תנאים של רבי מאיר ורבי יוסי כמבואר בגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ף עמוד א'. לדעת רבי יוסי כיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, ולא חל על המקום קדושת ארץ ישראל. ולדעת רבי מאיר, כיבוש יחיד שמי כיבוש, וחל על המקום קדושת ארץ ישראל. עוד אנו בסוגיה הזו, בעניין מוכר עבדו לסוריה, הלכה בידינו שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה, או לישא אישה. ובגלל האיסור הזה גזרו רחמים לקמן בדף מ"ג עמוד ב' שעבד כנעני שגר בארץ ישראל ורבו מחרו לאדם שגר בחוץ לארץ, יוצא לחירות. והטעם, כיוון שהעבד חייב במצוות כאישה, כאשר הוא מוכרו, בעצם הוא כופה את העבד לעבור על איסור יציאה לחוץ לארץ. דנה הגמרא עכשיו, האם סוריה נחשבת כחוץ לארץ לעניין הזה? אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי מאיר אומר, אקו כארץ ישראל לגיטין. באו מיני מרבי חייא בר אבא, מה דינו של המוכר עבדו הכנעני לסוריה לאדם שגר בסוריה? כמוכר עבדו בחוץ לארץ דמי, האם דינו כדין מוכר עבדו לאדם שגר בחוץ לארץ שהעבד יוצא לחירות? וזאת לפי שחכמים כנסו את הקונה שלא יוציא עבד כנעני לחוץ לארץ, והטעם מפני שהעבד חייב במצוות כאישה ואסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, או לא? או שמחירה לסוריה אינה כמחירה לחוץ לארץ. אמר לו, ישיב לו רב חייא בר אבא, תניתוע, אפשר ללמוד את הדין הזה מהמשנה שלנו. נאמר בה, רבי מאיר אומר, אקו כארץ ישראל לגיטין. דהיינו שהמביא גט משם, לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. נדייק מלשון המשנה, לגיטין, אין. הדבר הוא לגבי גיטין שדין אקו כדין ארץ ישראל. אבל לעבדים, לא. לעניין מכירת עבדים, אקו לא נחשבת לארץ ישראל, והמוכר עבדו מארץ ישראל לאקו, העבד יוצא לחירות, וכל שכן סוריה, דמירחה כתובה, קל וחומר סוריה שרחוקה הרבה יותר מאקו לכיוון צפון, שדינה כחוץ לארץ, והמוכר עבדו לסוריה, יוצא לחירות. עכשיו אנחנו ניגשים לסוגיית תומת ארץ העמים, ונקדים את ההקדמה הבאה. מאחר שחכמים ראו שהנוכרים בחוץ לארץ מזלזלים במיתיהם וקוברים נפלים ומיתים בכל מקום שמזדמן להם, גזרו חכמים שאפר חוץ לארץ יהיה תמם מחשש לעצם כסעורה שנמצא שם. והתומה הזו נקראת תומת ארץ העמים. בגזרה הזו היו שלוש תקנות. הגמרא במסכת שבת דף י"ד עמוד ב' מבארת שבתחילת שנות הבית השני, גזרו יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, ונציין שבניית בית המקדש השני הסתיימה בשנת ג' אלפים תף י"ב לבריאת העולם, והחכמים הללו חיו בסביבות שנת ג' אלפים תף קוף. השני החכמים הללו גזרו תרומה על ארץ העמים, ועל פי הגזרה הזו, תרומה שהייתה נוגעת באפר ארץ העמים הייתה תמאה מספק ולא הייתה נשרפת כתרומה תמאה ודאית. עוד מבארת הגמרא שם במסכת שבת דף ט"ו עמוד א', ש-80 שנה קודם החורבן הוסיפו חכמי אותו הדור וגזרו תרומה גם על אוויר ארץ העמים. וגם תרומה זו הייתה תרומת ספק. תרומת האפר נקראת בגמרא תרומה גושה, כלומר תרומת גושי אפר, ותרומת האוויר נקראת תרומת אווירה. שנים מעטות אחר החורבן, בזמן נשיאותו של רבן גמליאל, הוסיפו וגזרו בעיר אושה, שתומת אפר ארץ העמים לא תהיה תומת ספק אלא תומה ודאית, וממילא תרומה שנוגעת באפר ארץ העמים נשרפת, אבל תומת אוויר ארץ העמים נשארה בגדר תומת ספק. מהלך הסוגיה התברר מהי תומת אוויר של ארץ העמים, האם הכוונה לתומת אוהל, כלומר שאדם או כלי שנמצא באוויר ארץ העמים ומעיל על הפרה תמה מדין תומת אוהל, או שהכוונה שהאוויר עצמו תמה גם אם לא מעיל על האפר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא בשלושה דרכים, בשלושה עניינים, שבתה סוריה בדינה, שבה סוריה בדין לארץ ישראל, ובשלושה לחוץ לארץ. סימן לעניינים הללו שידונו בגמרא לקמן, עין ב' זה אפר ועבד, ב' ר' מביא גט ומעשר, ר' קוף תערה קונה שדה. ובתחילה מונה הברייתא את הדברים שבהם דינה של סוריה כדין חוץ לארץ. האחד, הפרת המק חוץ לארץ, סוריה יש בה תומת ארץ העמים כמו בחוץ לארץ. ורשי כותב שהגם שהתנה של הברייתא הזו סובר שכיבוש יחיד שמי כיבוש ויש לסוריה קדושת ארץ ישראל, אף על פי כן גזרו על אפר סוריה תומת ארץ העמים. הדבר השני, המוכר עבדו הכנעני לסוריה דינו כמוכרת עבדו בחוץ לארץ והעבד יוצא לחירות. הדין השלישי, המביא גט מסוריה שנכתב שם והובא על ידי שליח לארץ ישראל דינו כמביא מחוץ לארץ, וצריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם. זה שלושת הדברים שדינה של סוריה כדין חוץ לארץ. בשלושה דברים שווה סוריה לארץ ישראל. האחד חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל. השני הרוצה להיכנס בתערה נכנס. קיימת אפשרות להיכנס לסוריה מבלי להתאמה בתומת ארץ העמים, דבר שלא קיים בשאר חוץ לארץ, כפי שיבואר להלן. הדבר השלישי, הקונה שדה בסוריה, דינו כקונה שדה בפרברי ירושלים. במחוזות של ירושלים, כפי שהגמרא תבהר לקמן. מבארת עכשיו הגמרא את הברייתא. נאמר בתורה בספר דברים פרק י"א פסוק כ"ד, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה. מפרש הספרי בפרשת עקב, כל מקום שתכבשו חוץ ממקומות אלו, מחוץ לארץ ישראל, הרי הוא שלכם. ודרשו עוד שם, הרי שכבשו בחוץ לארץ, מניין שהמצוות נוהגות שם, הרי אתה דן כך, נאמר כאן לכן יהיה, ונאמר לאלן בהמשך הפסוק מן המדבר והלבנון, מן הנער, נער פרט ועד הים האחרון יהיה גבולכם, מה המילה יהיה אמור לאלן מצוות נוהגות שם, שהרי הוא בתוך ארץ ישראל, אף המילה יהיה אמור כאן מצוות נוהגות שם. שמחלוקת הנעים באיזה כיבוש דיברה התורה. יש האומרים לכמן בדף ממזיין עמוד ב', שזה דווקא בכיבוש רבים, דהיינו כמו בכיבוש הארץ על ידי יהושע, שהיו כל ישראל ביחד וכבשוע לצורך כל ישראל, אבל כיבוש יחיד, אין שמו כיבוש. יש האומרים במסכת עבודה זרה דף חפה א' עמוד א', שגם כיבוש יחיד שמו כיבוש לקדש המקום להיות המצוות הנוהגות בו כבארץ ישראל. ולפי זה, סוריה שכבשה דוד המלך בכיבוש יחיד, תלויים דיניה באם כיבוש יחיד שמו כיבוש או לא. תוספות בדיבור המתחיל כיבוש, מביא מהספרי טעם אחר מדוע כיבושו של דוד נקרא כיבוש יחיד, לפי שדוד כבש את סוריה קודם שארץ ישראל כולה הייתה כבושה. ומובא שם שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד, סמוך לארמון שלך לא הורשת, והכוונה ליבוסי שהיה סמוך להר הבית, אתה הולך וכובש ארם נהריים וארם צובה? מוסיפים התוספת שאחרי שארץ ישראל כולה נכבשה, יכול היה דוד לכבוש כל מקום, והיה לזה דין גמור של ארץ ישראל. וערת עכשיו הגמרא בדף ח' עמוד ב', שמה שנאמר בברייתא שסוריה חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, הגם שנכבשה בידי דוד בכיבוש יחיד, זה משום שהתנא של הברייתא כסבר, שגם כיבוש יחיד שמי כיבוש, נחשב כיבוש לעניין שתחול על המקום קדושת ארץ ישראל, ולכן חייבים בסוריה במעשרות ובשביעית כבארץ ישראל. ועוד נאמר בברייתא, והרוצה להיכנס לה לסוריה בתארה, מבלי להיטמע בתומת ארץ העמים, נכנס. ישנה אפשרות לעשות זאת. שואלת הגמרא, ואמרת פרה תמה, הרי הברייתא אמרה שאפר סוריה תמה, אז איך ייכנס מבלי להיטמע? תרצת הגמרא, האפשרות להיכנס לסוריה בתארה הינה, כשהוא נמצא בתוך שידה תיבה ומגדל, מיני ארונות, ואנשים נוסעים אותו באוויר, וכך הוא נשאר טהור. תומת מסע ועשת היא כאשר הטהור נושא את הטומאה ומניד אותה עקב כך, ואז נטמע הטהור אפילו אם הוא לא נגע בטומאה עצמה, וכן אם הטהור רק מניד את הטומאה, כגון שהיה כזית מאמת על דף, ואדם טהור היכה בדף וכתוצאה מזה התנדנד המת, הטהור נטמע כאילו נסע את המת. וזה אפשרי שאדם ייכנס לסוריה בתארה בשידת טבע ומגדל דווקא בסוריה, אבל בשאר הארצות העומים אין אפשרות להיכנס עליהם מבלי להיטמע, גם אם הוא נמצא בתוך שידת טבע ומגדל. דתניה, שנינו בברייתא, מסכת עירובין דף למד עמוד ב' וכן במסכת נזיר דף נון ה' עמוד א' ובמסכת חגיגה דף חפי עמוד א', הנכנס לארץ העמים כשהוא נמצא בשידת טבע ומגדל שמיני ארונות גדולים שנפחם לפחות 40 סאה והם אינם מיועדים לטלטול, כי אם הם מיועדים לטלטול הם לא יכולים לחצוץ בפני הטומאה, רבי מטמא מפני שהוא סובר אוהל זרוק לאף שמי אוהל, כלומר אוהל שאינו קבוע על מקום אחד אלא מיטלטל, בשעת טלטולו הוא לא נחשב לאוהל, ועל כן אין קרקעית השידת טבע ומגדל חוצצת בינו לבין אפר ארץ העמים, ונמצא שהוא מעיל על ארץ העמים, ונטמע. אבל רבי יוסי ברבי יהודה מתאר, מפני שסובר שאוהל שמטלטל נחשב כן לאוהל, וקרקעית השידה טבע ומגדל חוצצת בינו לבין ארץ העמים, והוא אינו נטמע. הברייתא שמתירה להיכנס לסוריה בשידה טבע ומגדל, מתפרשת יפה גם לפי רבי. אומרת הגמרא, ואפילו רבי לא כמטמא, אינו מטמא הנמצא בשידה טבע ומגדל, אלא בארץ העמים ולא בסוריה. זאת כיוון שגזרו טומאה על גושה, על הפרה, שהנוגע או נושא את אפר ארץ העמים נטמע, וגם גזרו על אווירה, שהמעיל על אפר ארץ העמים נטמע, אף אם הוא לא נוגע בו. אבל סוריה על גושה גזרו, שהנוגע או נושא או המסית את אפרה נטמע, אבל על אווירה לא גזרו. ומי שמעיל על אפר סוריה אינו נטמע, ולפיכך הנכנס לסוריה בשידת טבע ומגדל אינו נטמע, שהרי לא נגע ולא הסית ולא נשא את אפרה, גם לא לשיטתו של רבי. עכשיו 9 שורות מתחילת דף ח' עמוד ב', עוסקת הסוגיה שלפנינו בעניין איסור אמירה לגוי לעשות עבור ישראל מלאכה בשבת, בין שמצווהו בשבת, בין שמצווהו בערב שבת. מקור הדין במשנה במסכת שבת דף קכ"א עמוד א', לגבי נוכרי שבא לכבות דליקה שפרצה בשבת, שאין לומרים לו קבה או אל תקבה, וטעם האיסור, כותב רש"י במסכת עבודה זרה דף ט"ו עמוד א', נאמר בספר ישעיה לגבי השבת, וכיבדתו מעשות דרכך ממצוא חפצך ודבר דבר. דורשת הגמרא במסכת שבת דף י"ג עמוד א', לדבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול, כלומר האמירה לגוי בשבת לעשות מלאכה עבורו היא דיבור האסור בשבת. מבאר הקהילות יעקב שמטעם זה אסור לומר בשבת לגוי לעשות עבורו מלאכה אפילו אחר השבת. במקור הדין לגבי האיסור לצוות עליו בערב שבת, מבואר בחידושי הר"ן במסכת בבא מציעא דף צדי עמוד א', נאמר במשנה במסכת שבת אף קובנון ג' עמוד א', שמי שהולך בדרך ורואה שהשבת עומדת להיכנס והוא נושא עם הארנק עם כסף, מותר לתת את הארנק לגוי מבעוד יום כדי שהגוי יטלטל אותו בשבת. שואלת הגמרא מדוע התירו לתת לגוי את הארנק, מתרץ את הגמרא שזה יותר מיוחד מפני שאדם בעול על ממונו, ויש חשש אם לא נתיר לו לעשות זאת, הוא יבוא לטלטל בעצמו ולהעביר דלת עמוד ברשות הרבים. ומפרש רשי שם שקושיית הגמרא הייתה שאין להתיר לתת לגוי את הארנק מבעוד יום, שהרי אמירה לגוי אסורה, והוסיף רשי שהגוי הוא שלוחו של ישראל לטלטל את הארנק בשבת. הקהילות יעקב מוסיף ומבאר שאין הכוונה לשליחות ממש, שהרי אין שליחות לגוי, אלא שזה נראה כשלוחו. הרי שאמירה לגוי אסורה אפילו בערב שבת. המשנה ברורה בסימן ריש מם ג' סעיף קטן ה', מביא מהמחילתא בפרשת בו אסמכת לאיסור אמירה לגוי מהכתוב בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ז. כל מלאכה לא יעשה בהם, לא כתוב לא תעשה, אלא לא יעשה, לרמוס שאפילו על ידי אחרים לא יעשה. אם כן, אומרת הגמרא בדף ח' עמוד ב', בשורה התשיעית, נאמר בברייתא והקונה שדה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים. שואלת הגמרא למה היא הלכתה? מה נפקא מינה להלכה בדבר הזה? משיבה הגמרא, אמר רב שישה, דין זה בא לומר שאם יהודי קנה מגוי שדה בסוריה והגוי רוצה ללכת לדרכו ומסרב להמתין, שכותבים עליו עונו את שטר המחירה על השדה ואפילו בשבת. שואלת הגמרא, בשבת צל כדאי תח וכי תעלה על דעתך שמלאכת כתיבה בשבת שהיא אסורה מהתורה תהיה מותרת לצורך קניית שדה? משיבה הגמרא, כדאמר רבא, כמו שרבא אומר במסכת שבת שלצורך חולה שאין בו סכנה אומר לעובד כוכבים לעשות עבורו מלאכה והגוי עושה מה שהישראל מצווה עליו, החנמי. כך יש לבאר גם כאן שהיהודי אומר לעובד כוכבים לכתוב והגוי עושה מה שהישראל מצווה הוא. ואף על גב, דאמירה של ישראל לעובד כוכבים לעשות עבורה ישראל מלאכה בשבת אסורה באיסור שבות מדרבנן. כל איסורי שבת מדרבנן נקראים שבות. מכל מקום, משום מצוות יישוב ארץ ישראל בישראלים, שכוללת גם גירוש הגויים ממנה, לא גזרו רבנן, לא גזרו חכמים והתירו לומר לעובד כוכבים לכתוב אשטר מחירה בשבת. לסיכום דברי התוספות בשם רבינו חננאל ובעל הלכות גדולות, ניתן לומר כך: א', אין מתירים אמירה לגוי כדי לקיים מצווה ואפילו במלאכות דרבנן. ב', אמנם לצורך מצווה שדוחה שבת לדעת הלכות גדולות מותרת אמירה לגוי אפילו במלאכות דאורייתא, ולדעת רבינו חננאל מותרת אמירה לגוי רק במלאכות דרבנן. ג', מותרת אמירה לגוי אפילו במלאכה דאורייתא בשביל מצוות יישוב ארץ ישראל. עוברת הגמרא לעניין הבא. אז אחרי שלמדנו בברייתא לאל ששטר שחרור שווה בדינו לגט אישה לעניין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שעוסקת בעבד שמביא שטר שחרור ממדינת הים, אלא שבשטר יקנה לו האדון גם את נכסיו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא עבד כנעני שהביא את גיתו שטר שחרורו ממדינת הים ועדיין לא נשתחרר, אלא שעשאו רבו שליח להוליך השטר שחרור ולהשתחרר במקום שבא שמה, והוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם כאישה מביאה את גיטה, ואם לא יאמר, יוצרח לקיים חתימות הידי השטר, וכתוב בו בשטר, עצמך ונכסי קנוין לך, האדון כתב בשטר שהוא מקנה לעבד את העבד עצמו ואת נכסיו של האדון, ואמר העבד בפני נכתב ובפני נחתם ורוצה על ידי שטר זה לצאת לחירות ולזכות בנכסיו של רבו. הדין הוא שאת עצמו קנה העבד והוא יצא לחירות, אבל את הנכסים לא קנה, ויזכה בהם רק אשר יתקיימו חתימות הידי הגט כבכל קיום שטרות. ויתכן שהטעם לדין הזה הוא שכיוון שבשטר כתוב עצמך ונכסי, רואים כאילו יש כאן שתי שטרות, האחד על שחרור העבד והאחד על קניין הנכסים. ולכן אם העבד אומר בפני נכתב ובפני נחתם, הרי הוא מקיים בזה את חלק השטר השייך לשחרור העבד, כיוון שקיום זה מועיל רק בשטר שחרור מתקנת חכמים כמו בגט אישה. אבל לחלק השטר שנוגע לנכסים צריך שני עדים לקיימו, כמו בכל שטרי ממון, ולכן כל עוד לא קיימו שני עדים את השטר, לא יזכה העבד בנכסים. ובחידושי רבי נחום ובכן בחידושי רבי שמואל מבארים, שקיום שטרות אין זה רק שהחתימות נכונות, אלא מאחר והחתימות נכונות נמצא שכל מה שכתוב בשטר יש עליו עדים והוא אמת. נמצא שהקיום הוא קיום שטר ולא רק בחתימות. לכן מחלקים את הדיבורים של השטר, על חלק מהם יש קיום שהם נכונים, ועל חלק לא. אז עד כאן עסקה הגמרא בשטר שהיו בו שני דיבורים, האחד עצמך והשני נכסי. כעת מסתפקת הגמרא בשטר שכתוב בו רק דיבור אחד שכולל גם את העבד וגם את הנכסים. האם מחלקים את נאמנות הדיבור הזה, שלגבי דבר אחד הוא נאמן ולגבי דבר אחר לא, או שאי אפשר לחלק? היבא אלו יסתפקו בני הישיבה. מה הדין אם אדון כתב בשטר כל נכסי קנויים לך, ואדון התכוון במילים האלו גם לשחרר את העבד שהרי הוא בכלל כל נכסיו שיקנה לו? כמו ששנינו במשנה המובאת להלן, שהכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין. מהו? האם דין הנכסים כרוכין בדין העבד, וכשם שהוא נאמן על עצמו, כך הוא נאמן גם על הנכסים, או שמחלקים את נאמנותו על הדיבור כל שבשטר לשניים. ועל החלק הנוגע לשחרור העבד, העבד נאמן והוא יוצא לחירות, על החלק הנוגע לנכסים אינו נאמן ואינו זוכה בהם. אומרת הגמרא, אמר רביי, מתוך שקנה את עצמו כמבואר לאל שעל עצמו הוא נאמן, גם קנה את שאר הנכסים. כי מאחר ולא אומרים פלגינן דיבורה ושני הקניינים, שחרור העבד וקניין הנכסים נאמרו בדיבור אחד, אין אפשרות להפריד ביניהם. ומאחר וחכמים דאגו שהעבד ישתחרר ויהיה מותר בבת חורין ויקיים מצוות, ולכן תקנו שיועיל קיום של השליח. אז מסתבר שגם כתוצאה מהקיום הזה יוציא בעל השטר ממון על פיו, האמינו לו משום עיגונה. ואף שהצורך לקיים שטרי ממון על ידי שני עדים, גם הוא תקנה מדי רבנן, מכל מקום סובר אביי כעת, שתקנת עגונות יותר חזקה. אמר לי רבא לאביי, בשלמה עצמו לקנה, זה מובן שהעבד עצמו קנה את עצמו, ויצא לחירות ללא ידי קיום על ידי אמירתו בפני נכתב ובפני נחתם. מידי דעה והגט אישה? כמו שאישה נאמנת להביא את גיטה ולומר בפני נכתב ובפני נחתם אף ללא ידים לקיימו? אלא נכסים? אבל את הנכסים לא לקנה, לסמוך על הגט ולתנם לו. מידי דעה והקיום שטרות דעלמה? כשם שכל שטר של ממון שאינו מקוים בשני ידים אין לו תוקף. והגם שהעבד והנכסים כלולים ביחד במילים כל נכסי, בכל זאת פלגינן דיבור רק, אלומר, מחלקים את נאמנות הדיבור כל נכסי שבשטר לשניים. לגבי החלק שנוגע לשחרור העבד יש עליו קיום, לגבי החלק שנוגע לקניין הנכסים אין עליו קיום. אבל הבאי לא קיבל את צבאת רבא שאומרים פלגינן דיבורה, כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל אדר, ולדעתו של הבאי אין להפריד בין העבד לבין הנכסים, אלא שקודם לכן סבר אביי שמתוך שקנה את עצמו קנה גם את הנכסים. אבל עכשיו אביי חוזר בו, וסיבת החזרה תבאר הגמרא לקמן. אומרת הגמרא, אדר אמר אביי, אחר כך חזר בו אביי מדברה ואמר להפך. היות ולא פלגינן דיבורה, וכיוון שהנאמנות של המביא גט היא תקנת חכמים משום עיגונה, וכן הצורך בשני עדים לקיום שטרי ממון זה תקנת חכמים מפני הזייפנים, ואיננו יודעים איזו תקנה להעדיף, על כן מספק יד בעל השטר על התחתונה. ומתוך שלא קנה נכסים, כיוון שאין קיום לגט על ידי שני עדים, גם לא קנה עצמו ואינו יוצא לחירות. אמר לי רבא לאביי, בשלם הנכסים לא לקנה, זה מובן שכיוון שחסר קיום של שני עדים לא סומכים על הגט לגבי הנכסים, והם אינם ניתנים לו, מידי דעה והקיום שטרות דעלמה, כמו בשער שטרי ממון, אין לשטר תוקף ללא קיום, אלא את עצמו לקנה, שהעבד יאמן, נאמין לו באמירתו בפני נכתב ובפני נחתם לגבי עצמו ויצא לחירות גם בלא ידי קיום. מידי דעה והגט אישה. כשם שבגט אישה היא נאמנת לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אלא אמר רבא, אחד זה ואחד זה, בין אם כתוב בשטר עצמך ונכסי, ובין אם כתוב בשטר כל נכסי, פלגינן דיבורה, ואת עצמו קנה ויצא לחירות, אבל את הנכסים לא קנה, כל עוד לא קוים השטר על ידי שני עדים. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה, יחתמו בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי להיום. שאלה ראשונה, לרב נחמן בר יצחק, באיזה אופן החלקו הברייתות בדין גט הבת בספינה? שאלה שנייה, מה נלמד מאיתור המילה וגבול? שאלה שלישית, באיזה עניינים שווה סוריה לחוץ לארץ? שאלה רביעית, מדוע המוכר עבדו לחוץ לארץ יצא לחירות? שאלה חמישית, כיצד אפשר לכתוב שטר מחירה בשבת על קרקע הנמכרת בארץ ישראל ומדוע? שאלה שישית ואחרונה על דף ח', מה הדין בעבד שהביא ממדינת הים שטר שכתוב בו כל נכסי קנויים לך? האם מועיל בזה כשיומר בפני נכתב ובפני נכתם? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ט' בטבת תשע"ו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה דף ח' ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי 10 בטבת תשע"ו ונלמד את דף ט' ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.